טוב, שלום לכולם, יש לנו רק כמה דקות וחשבתי לנצל את הדקות האלה למעבר על י"ג מידות. אנחנו עברנו בשיעורים הקודמים על הווידוי, חשבתי עכשיו אולי נעבור מהר על י"ג מידות. אנחנו אומרים את זה כל יום כמה פעמים בסליחות, אין דפים, המכונה לא עובדת, אז אנחנו נהיה בלי דפים היום. וביום כיפור אנחנו הולכים להגיד את זה הרבה פעמים, אז ככה קצת לעבור על י"ג מידות. עצם המציאות הזאת של י"ג מידות היא מרגשת, ואנחנו יודעים, חז"ל מלמדים אותנו ש אמירת י"ג מידות מכפרת, גרמה לכפרה גדולה בחטא העגל, וכל פעם שעושים לפניי כסדר הזה, כשאומרים י"ג מידות, יש כפרה לפני הקדוש ברוך הוא. עכשיו הדבר הזה אנחנו צריכים קצת לבאר, אבל אנחנו ננסה לעבור יותר על המידות, כי כנראה עיקר העניין של הכפרה זה לא רק שאדם אומר י"ג מידות. כשאדם אומר, מבין, מפנים, הוא מצליח להוריד את אותה מידת הרחמים, את אותו שפע אלוקי של רחמים עלינו, למציאות שלנו. כשאדם אומר את הדברים האלה, גם זה מופיע בפוסקים, אדם צריך לחשוב גם על המידות ועל השפע הגדול של הרחמים של הקדוש ברוך הוא, אבל גם על זה שהוא בעצמו רוצה גם לנהוג בדרך הזאת כלפי אחרים, כלפי הזולת, ואם הוא גם בעצמו מוכן לעבוד על המידות האלה ולהפוך את הדברים ששייכים לבני אדם למידות שלו שבהם הוא יתנהג כלפי אחרים, אז הוא מצליח להוריד את אותה מידת הרחמים המיוחדת שגורמת לכפרה. יש מחלוקת בין הראשונים איך בדיוק סופרים את המידות, ויש דיונים רבים בכלל על כל הנושא הזה. יש גם ספר מצוין של הרב ביק על י"ג מידות שמתאר את כל י"ג מידות. אנחנו נלך בעקבות רבינו תם, ששם גם זה הדרך המרכזית של הרב ביק בספר, שמחלק את המידות בדרך הבאה. מידה ראשונה זה השם, מידה שנייה זה השם, מידה שלישית, כן, מידה רביעית, רחום, מידה חמישית, חנון, מידה שישית, ערך אפיים, מידה שביעית, רב חסד, מידה שמינית, אמת, מידה תשיעית, נוצר חסד לאלפים, מידה עשירית, נושא עוון, 11 זה נושא פשע, 12 זה נושא חטאה, נושא עוון ופשע וחטאה זה שלוש מידות, והמידה האחרונה ונקה, י"ג. וממש ננסה לבאר בקצרה. הגמרא בראש השנה י"ז עמוד ב' אומרת, השם השם, אני השם, קודם שיחטא האדם, ואני הוא לאחר שיחטא האדם ויעשה תשובה. יש לנו השם אחד הראשון שהוא קודם החטא, השם השני שהוא אחרי החטא. השם הראשון מבטא שם י"ק ו"ק, שם הוויה, בניגוד לשם אלוקים שהוא שם של דין. שם הוויה הוא שם של רחמים, הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם במידת הרחמים. הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בשם הוויה, מנהיג את העולם ומשפיע עלינו טוב. זאת הנהגת הקדוש ברוך הוא בעולם, וזה השם הראשון. אבל אומרת הגמרא, יש גם השם שני. גם אחרי שאדם חטא, גם אחרי שאדם פגם, גם אחרי שאדם קלקל, הקדוש ברוך הוא רוצה אותו. גם אחרי חטא העגל, הקדוש ברוך הוא רצה אותנו, הקדוש ברוך הוא רוצה ונמצא איתנו. גם אחרי החטא, והמצב השני של השם השני מבטא את אמו אנוכי בצרה שהקדוש ברוך הוא איתנו, מחזיק אותנו גם כשנפלנו. המציאות הזאת, יש גם משהו מיוחד, שבדרך כלל אנחנו מבינים שהשם הראשון הוא, אולי יותר גדול מהשם השני, השם שהוא לפני החטא. אבל יש גם צד גדול יותר והשם שאחרי החטא. אדם שנפל, זה אומר שיש לו איזו נטייה פנימית, שהנקודה הזאת קשה לו. הוא נפל בדבר הזה, בדבר הזה, זה קשה לו. אם אדם מצליח להתגבר, יש מציאות שבה השם שאחרי החטא הוא יותר גדול מהשם שלפני החטא. זה מראה על המאמץ, על הגודל העצום שהוא הצליח להגיע, שהוא הצליח להתגבר על משהו שהיה כל כך קשה לו. אז השם זה השם שאוהב אותנו ונמצא איתנו כל הזמן מידת הרחמים לפני החטא. השם השני, גם אחרי החטא, הקדוש ברוך הוא איתנו, אוהב אותנו, מחזיק בנו, מראה את גודל אהבתו אלינו. הדבר הבא, אל. העמידה הזאת מפתיעה אותנו, כי בדרך כלל זה דבר שמראה על חוזק, שמראה על חוזק. אלוקים זה דין, אבל גם אל מראה על חוזק. אבל רש"י, על חטא העגל אומר, זה חייב להיות שיש כאן מידה של רחמים. אנחנו אומרים, אלי אלי, למה עזבתני? אומר רש"י, למידת הדין לא שואלים למה עזבתני. למה עזבתני זה מידת הרחמים. יש כאן מציאות של מידת הרחמים. אז מה המשמעות של החוזק למידת הרחמים? מסביר המהר"ל, קדוש ברוך הוא לא מרחם מתוך חולשה, לא מרחם מתוך איזה מצב של חוסר כוח, שאדם אומר בסדר, נשאיר את המצב. מידת הרחמים פועלת בגבורה, פועלת בכוח. רצונו של הקדוש ברוך הוא בכוחו העצום להנהיג את מידת הרחמים, כי זו הדרך לכתחילה להנהיג את העולם, לא חלילה מתוך חלישות או נמיכות, אלא מתוך עוצמה וכוח. ולהפך, צריך כוח עצום כדי להנהיג את העולם בדרך שהיא לא בדין הפשוט. הדין הפשוט, כביכול מערכות הטבע שהקדוש ברוך הוא יצר, פועלות לפי דין. אם אדם עושה משהו, מיד הוא צריך להיפגע. האפשרות להפעיל את העולם במידת הרחמים מראה על כוח עצום שהקדוש ברוך הוא כל הזמן מפעיל בעולם בגבורה כדי להנהיג אותנו במידת הרחמים. אל רחום וחנון. רחום וחנון אלה שני דברים דומים, אבל יש הבדל בין רחום לבין חנון. לרחם, אתה מרחם כשיש משהו שהוא בעיקרון פועל במסגרת הדין, אבל אתה מפעיל מידת רחמים. חנון זה חנינה. חנינה זה אומר זה מעבר לכל דין, ונבאר טיפה יותר. אדם עומד במשפט, מידת הדין אומרת, תשמע, אתה לוקח את מה שהוא עשה ובזה אתה מעניש אותו, הוא לא היה בסדר, תעניש אותו. באה מידת הרחמים, מידת רחום, ואומרת לו, תסתכל על כל הנסיבות, תסתכל מה קרה, מה הביא אותו לדברים האלה, תסתכל על כל הקשיים שלו, על היצרים שלו, תסתכל על כל המערכת ותפעיל רחמים, ואל תסתכל רק על התוצאה של מה שהוא עשה. תתחשב גם בנסיבות ולכן תרחם עליו. זאת מידת רחום. מידת חנון אומרת שיש כאן חנינה שהיא מעבר לכל דין, מעבר לכל כללים, גם לפי כל הכללים הקודמים, אולי זה לא מספיק. יש חנינה מיוחדת, איך זה יכול להיות? איך פתאום החנינה עובדת? אז נכון, אני לא מעריך במקורות עכשיו, אבל בעלי התוספות מסבירים שחונן לצועק. חנינה זה למי שצועק, זה למי שבוכה, מי שמבקש. בעצם זה שאדם אומר, תשמע ריבונו של עולם, אני רוצה כל כך כל כך להיות איתך, אני רוצה את הקשר ואת הדבקות ואת התיקון, זה דבר שמאפשר חנינה. רחום זה אולי אפילו בלי זה, קדוש ברוך הוא רחום, הוא בודק את כל השיקולים הנוספים ולא רק את הדין עצמו, זאת מידת הרחמים. חנון, מי שרוצה חנינה שהיא לגמרי מעבר לדין, זה אם אדם באמת צועק ובאמת אומר, ריבונו של עולם, אני רוצה אותך, רוצה להיות איתך, רוצה להיות טוב, אז מופעלת מידת חנון. ערך אפיים, ערך אפיים זה לא שהקדוש ברוך הוא מבטר, כל אומר הקדוש ברוך הוא וטרן, יוותרו מאב. ערך אפיים זה סבלנות. סבלנות זה אומר אני לא מעניש עכשיו, אני מחכה. ערך אפיים, אני נותן לך צ'אנס. הקדוש ברוך הוא לפעמים נותן לנו הרבה צ'אנסים, עוד ועוד ועוד, ודוחה את ביצוע הדין. מידת ערך אפיים מאפשרת לנו עוד זמן של תיקון, עוד רגע, ולא שמיד עכשיו נענש על מה שעשינו. ובירושלמי בתענית פרק ב' מעריכים בדברים האלה, אבל אין לנו זמן כרגע להעריך ולהסביר. אבל מידת ערך אפיים מראה את הדחייה של ביצוע הדין, עדיין יש לנו אפשרות. רב חסד, מה זה אומר רב חסד? באופן פשוט רב חסד זה אומר עושה הרבה חסד. אבל בית הלל בראש השנה דף י"ז הסבירו את זה אחרת. בית הלל אומרים רב חסד זה מתה כלפי חסד. מתה כלפי חסד. שואלת הגמרא, איך זה יכול להיות? מה זה אומר מתה כלפי חסד? איך זה יכול להיות? מתה לטובת, כאילו משנה את הדין? מה זה אומר מתה כלפי חסד? ונחלקו שם בגמרא, רבי אליעזר אומר שהקדוש ברוך הוא נותן משקל גדול יותר לזכויות. רבי יוסי ורבי חנינה אומר שהקדוש ברוך הוא נותן משקל קל יותר לעבירות. מה המשמעות הדברים? יש לפעמים אדם שעושה מבחן ויש שאלות שהוא לא יודע, אבל הוא ענה על כמה שאלות בצורה מרשימה. והרבה פעמים זה לא מבחן במתמטיקה שאין ברירה, שזה לפי ציון מוחלט, הבוחן רואה את השאלות האלה, אומר וואו, תשמע, יש פה בן אדם רציני. אז גם את השאלות האחרות שהוא ענה עליהן איי איי איי, לא הכי טוב, הוא הסתכל עליהן בצורה אחרת. המידה הזאת של רב חסד אומרת, קדוש ברוך הוא מתבונן בכל הדברים הטובים שעשינו, אומר וואו, אנשים כאלה, דברים כאלה טובים, כנראה שזה הדבר המרכזי אצלם, זה הדבר המרכזי, זה מה שמאפיין אותם. לא נסתכל על מצוות ועבירות בצורה שווה, ניקח את הזכויות, זה הדבר האמיתי שמאפיין, ומכוח הזכויות העבירות הופכות להיות תפלות, הן הופכות להיות בעלות משקל קטן יותר. אז המציאות של רב חסד זה לא סתם שהקדוש ברוך הוא מתה כלפי חסד, הוא לוקח את הזכויות, וזה מראה מה אנחנו באמת. וזה גם אומר לנו, גם אם אתה לא יכול להיות הכי טוב בעולם, כל זכות, כל דבר שאתה עושה בצורה אמיתית מלאה מובילה את המידה הזאת של רב חסד, כי זה מראה מה אתה באמת. זה מאפשר להטות כלפי חסד ולקחת את הדבר הזה ולתת לו את המשקל העיקרי, כך שהעבירות יהפכו להיות תפלות. אמת. אמת זה קצת מפחיד אותנו, כי אמת זה אומר לכאורה דין. אבל כולנו מכירים את המדרש בבראשית רבה חטא, שמתאר את מלאכי השרת שרצו שהקדוש ברוך הוא יברא את העולם באמת מוחלטת, והקדוש ברוך הוא משליך את האמת לארץ ואומר אמת מארץ תצמח. מה זה אומר? קדוש ברוך הוא מידת האמת, אבל מידת אמת זה לא אומר אמת אבסולוטית, זה אומר אמת שלוקחת בחשבון את כל השיקולים, אמת שמתאימה לבני אדם, הנהגת בני אדם. אמת בהנהגה האנושית זה אומר אמת שיודעת גם את מה שעשית, גם את הקשיים ואת הדחפים ואת היצרים שלך, את כל הדברים שעברו עליך בחיים, לוקחת את כל השיקולים ומגיעה לאמת שמצליחה להכיל את בני האדם בצורה ישרה, אבל בצורה הרחבה שלה. נוצר חסד לאלפים, אני ממש ממש מקצר, אנחנו ממש לקראת הסוף. נוצר חסד לאלפים, נוצר חסד לאלפים זה כמו זוכר חסדי אבות. נוצר חסד לאלפים, הקדוש ברוך הוא שומר את החסד שהוא עשה לאלפים, שהוא עשה לאבותינו, שאבותינו עשו. אבל יש הבדל בין הדברים. זוכר חסדי אבות, הקדוש ברוך הוא זוכר את החסדים שהיו בעבר, בזכות זה יש לנו שכר וזכויות. נוצר זה שומר. לשמור, אתה לא שומר על משהו שהיה פעם, אתה שומר על משהו שנמצא עכשיו. החסדים של האבות הם לא רק היו פעם, יש להם משמעות גם היום, יש להם השפעה היום. הקדוש ברוך הוא שומר היום, על אותם חסדי אבות. הרמב"ן מסביר נוצר בדרך אחרת. הרמב"ן מסביר נוצר לא מדין שומר, אלא מדין מפרה. ונצר משרשיו יפרה. כלומר, לא רק שהקדוש ברוך הוא שומר היום על החסדים של אבות פעם, אלא החסדים שפעם הם עשו הולכים ומתרבים. איך הם הולכים ומתרבים? כנראה על ידי המעשים שלנו, כשאנחנו עושים מעשים טובים, זה מצטרף למעשה אבות, ומעשה אבות של פעם הולכים ומתפתחים ומתפתחים. זה לא שזה היה פעם, וזה לא רק שהוא שומר על זה היום, אותם מעשה אבות הולכים ומתפתחים עד היום הזה, וככל שנתבונן במעשה אבות ונרצה להיות כמותם, כך ילכו המעשים והתפתחו, אז נוצר חסד לאלפים, לוקח את אותו חסד שעשו אבותינו, ומרבה אותו, ומפרה אותו, ושומר עליו. נושא אבון ופשע וחטאה, החטא פוגם בעולם, מקלקל את העולם. קדוש ברוך הוא מרים את הקלקול הזה, שהקלקול לא יפגע בקדושתו, מרים אותו משלושה דברים, גם מאבון, אבון זה מזיד, גם מפשע, פשע זה מרד, וגם מחטאה שזה שוגג. כל הדברים האלה, חוץ מהבעיה בהם עצמם, הם פגמו בעולם, והקדוש ברוך הוא מרים את אותו פגם שלא יפגע בקדושתו. והדבר האחרון, ונקה. אדם חטא, אדם באמת רוצה להיות טוב, אבל הוא חטא. גם אם הוא מתקן ואפשר לסלוח לו, עדיין יש בעיה. יש חציצה, כל חטא יוצר כתם. כל כתם יוצר מחסום בינינו לבין השכינה. מה עושים? מה עושים? כאן באה מידת ונקה. ונקה זה אומר הקדוש ברוך הוא מוחק הכל, מוחק כל כתם, ונקה לגמרי ומאפשר לנו להתקרב אליו בצורה מלאה. איך זה עובד? שואלת הגמרא בראש השנה דף יום הדף פיוו, הרי כתוב לא ינקה. אומרת הגמרא, לא ינקה למי שלא שב, אבל מנקה לשבים. המידה הזאת פועלת רק למי שחוזר בתשובה, מי שבאמת רוצה להיות טוב, מי שאומר ריבונו של עולם, אני יודע, עשיתי חטאים, אני באמת רוצה לתקן, אני רוצה להתקרב אליך. כאן באה מידת ונקה ואומרת, אני מנקה לגמרי, אין כתם, אין רבב, אין מחיצות, אפשר להידבק בקדוש ברוך הוא בצורה מלאה. עברנו די מהר על הדברים, כדאי לכתוב אותם אולי, אבל כשאומרים אותם, כל פעם תנסו לכוון ועוד משהו, ועוד משהו, ועוד משהו, כך שבסופו של דבר, כשנגיע לתפילת נעילה, לי"ג מידות האחרון, מידת ונקה, תהיה באמת מלאה, נהיה בלי רבב, מקווה ישראל מתאר את התמאים, אף הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל, ונוכל להתקרב אליו בלי שום מחיצות, בצורה מלאה, שתהיה לכולם שנה טובה וגמר חתימה טובה.